אז ברוכים הבאים לשיעור הבא בבאתי לגני, במאמר המיוחד שנאמר בתשין חף א'. אנחנו לומדים כרגע את המאמר שנאמר בליל שבת, המאמר הראשון, בין שני המאמרים, ואנחנו הגענו לפרק ו'. למדנו כאן, עד כאן, למדנו במאמר על השם המיוחד שעם ישראל קיבל ביציאת מצרים, צבאות השם. הסברנו שהשם הזה שהם קיבלו צבאות, זה בעצם בגלל שבאלוקות יש כזה מושג שנקרא שם צבאות, ולכן גם הם קיבלו, כי כל מה שיש למעלה יש גם למטה. והריחות שלמה שלמדנו בעניין השמות, בכלל איך להתייחס לשמות, שמות הקודש, זין שמות שאינם נמחקים. למדנו זה כמה וכמה בחינות, איך להסתכל על זה לפי הקבלה, לפי החסידות הכללית, ולפי חסידות חב"ד, כשאדמו"ר הזקן מסביר לנו שכל אחד מהשמות, ואנחנו מדברים כרגע על שם שנקרא צבאות, הוא לא משהו שמבטא איזה כוח תחתון, איזה משהו מצומצם, רחוק. למרות שהשם הזה צבאות מבטא בהחלט ירידה ל למקום נמוך ותחתון, כי הרי המושג צבאות הוא בא כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כשאני נלחם עם הרשעים, אז יש כאן מציאות של רשעים, אז זה מראה שיש כאן מציאות של זולת, של זר, שצריך ללחום איתו, אבל ביחד עם זה צריך לדעת שאני נקרא, אני עצמותו ומהותו של הבורא, בא לידי גילוי וביטוי בשם הזה צבאות. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה בפרק ו' של המאמר. ולבאר שייכות בחינת הנצח לעניין המלחמה. הבין למה כדי לנצח את המלחמה, אז מתגלה מידת הנצח. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כשאני נלחם ברשעים, אז הוא נקרא בשם צבאות. למה? כי השם הזה בא לבטא את הנצח, לנצח את האויב. אז כאן הוא יסביר מה פירוש נצח. נצח יש בזה כמה אופנים איך להבין מה זה נצח, וכאן הוא יסביר את המושג נצח, כשזה בא לידי ביטוי במלך גדול, ובכלל בגדול, במיוחד במלך גדול. ונסביר, קודם נקרא כמה שורות. לבאר שייכות בחינת הנצח. עניין המלחמה מקדים ומבאר במאמר עניין הנצח, ששייך בגדול דווקא. דווקא אצל גדול שייך את המושג הזה של נצח. מה הכוונה גדול ולמה לא אצל קטן? הוא מסביר בסוגריים, שאין גם בקטן, הרי לא כל העניינים נוגעים לו כל כך. כשמדובר בקטן, דיינו, קטן זה לא רק קטן בגיל דווקא, אלא אדם שהוא לא מלך, הוא לא בדרגה אלוקית גבוהה, הוא לא בדרגה נפשית גבוהה, אז אם משהו מסוים לא בדיוק לפי מה שהוא רצה, יש לו אולי אפילו מנגדים, או משהו לא מסתדר, אז לא מסתדר. לא הכל חייב להיות ב-100% כמו שהוא רוצה. לא הכל נוגע לו, עד הסוף. והיינו, כשמדובר בקטן, אז שיש עניינים שמעמיד עצמו עליהם, יש דברים שהוא לא יוותר, דברים שהם באמת חשובים לו, אז הוא יהיה מוכן לעשות בשביל זה הכל, ויש עניינים קטני ערך, יכול להיות דברים שמבחינתו אומרת, זה דבר קטן, לא כזה חשוב, שאין מעמיד עצמו עליהם, הוא לא נעמד על זה בכל התוקף. ורק בגדול דווקא, כשמדובר, אבל בגדול, אצל גדול, מה זה מידת הנצח? מידת הנצח זה אומר, לא יכול להיות מציאות של משהו שהוא לא כמו שאני רוצה. זה נקרא נצח אצל גדול. נוגע שכל העניין יהיה כרצונו. אם יש משהו, מציאות כלשהי, שהיא לא מתאימה לפי התוכניות שלו, לפי הרצון שלו, הוא חייב לנצח, כי אחרת הוא לא גדול. הוא לא מאפשר שיהיה מציאות אחרת. וכשמדובר באלוקות, הגילוי האלוקי המוחלט, הגדול ביותר פירושו, שאין נתינת מקום לשום דבר שהוא לא אלוקות. אין נתינת מקום לדבר שהוא מפריע לאמת. וכל מי שגדול יותר, מידת הנצח אצלו, היא ביותר אצלו. מישהו יותר גדול, אז אצלו מידת הנצח היא תהיה ממש בצורה גדולה, שלא יהיה שייך בכלל נתינת מקום בראש, שמשהו לא יהיה כמו שצריך להיות מצד מה שהמלוכה שלו דורשת. כמו למשל, מלך תכתיב בי, על מלך כתוב הפסוק אומר, הפסוק מתאר את הגדלות של המלך, אז כתוב עליו משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מה הדגש בביטוי הזה משכמו ומעלה גבוה מכל העם? זה בא לבטא את הגדלות של המלך, והיינו דאף ששכם שכמו, שכם הוא עניין אחוריים וחיצוניות, שכם מראה על משהו חיצוני, על משהו תחתון, שלמטה מהראש, אבל כשמדובר אצל המלך, אז מכל מקום גם שכמו של המלך, גם הדברים החיצוניים של המלך, גם הדבר האחורי של המלך, גם הדבר השולי של המלך, אצל המלך זה של המלך, אז זה כל כך חשוב, הוא למעלה מראש כל העם, אז אצל כל העם יכול להיות מצב שבראש שלהם יש דברים שהם מבטרים, אצל המלך אין כזה מצב שהוא מבטר. אפילו דבר שהוא אצלו בשכם, באחוריים, זה צריך להיות בכל התוקף, כמו שהמלך רוצה. למה אצל המלך יכול להיות כזה מצב? כי המלך הוא אחד כזה, שאם הוא גדול, אז אצלו יש נצח. מה פירוש נצח? הוא לא מאפשר שיהיה משהו שלא כמו שהוא רוצה. הנה דווקא אצל המלך שייך עניין הניצחון בכל דבר. והניצחון שלו הוא בתוקף ובתכלית. הניצחון של המלך הוא בכל העוצמה. כאן הוא יפרט את זה יותר, כמו שהרבי האדמו"ר האמצעי מתייחס להסביר מה זה נקרא מלחמה. אם נשים לב, יש כאן את, בכלל בכל המאמרים של באתי לגני, הרבי מביא את כל רבותינו נשיאינו, ופה זה ממש הולך לפי סדר, היה לנו בהתחלה, הוא הביא את האריזה, לבעל שם טוב, האדמו"ר הזקן, עכשיו הסדר הוא האדמו"ר האמצעי. העניין הוא, כפי שמבאר כבוד משרת אדמו"ר האמצעי בירוחה, הוא מבואר גם במאמר זה בקצרה, גם הרי בהרייץ בפרק י' א', מזכיר את זה בקיצור. אדמו"ר האמצעי מדבר על זה בעריכות, שבמלחמה ישנם בית עניינים. יש שני סוגי מלחמות בעולם. שני סוגים, זאת אומרת, מטרות שונות בלחימה. א', יש סוג אחד של לחימה, שהמטרה של הלחימה זה לשלול שלל ולבוז בז. יש מצב שהמלך יוצא להילחם כי הוא רוצה להשיג כסף, הוא רוצה להשיג שטח, הוא רוצה להשיג שלל, זה המטרה. והבית, יש סוג שני של מלחימה, בשביל להוציא ניצחונו, שיהיה כרצונו דווקא. יש סוג אחר של מלחמה, שהמלך יוצא למלחמה, לא כי הוא רוצה להשיג פה עוד חפץ, עוד חומר, עוד כסף. הוא רוצה שלא יהיה מצב שלא כמו שהוא רוצה. ואם הוא רואה שיש מישהו, משהו, מדינה, אנשים, לא משנה, משהו שהוא לא כפי הרצון שלו, המלך יצא להילחם, הוא לא יאפשר שיהיה משהו שלא כרצונו. מה ההבדל בין לחימה של לשלול בשלל ולבוז בז, לבין לחימה שזה בשביל לבטל ניצחונות? הלחימה תהיה שונה לגמרי. השיקולים יהיו שונים. עוצמת הלחימה תהיה שונה. מדוע? וההפרש ביניהם, שהמלחמה לשלול שלל ולבוז בז היא על פי טעם ודעת. דיינו במדידה והגבלה. אם היציאה ללחימה הייתה כי הוא רוצה להשיג כסף, רוצה להשיג שלל, אז הוא עושה חשבון. כמה כסף אני רוצה להשיג פה במלחמה הזו? רוצה להשיג מיליון, שתי מיליון, עשר מיליון? אז הוא בוודאי לא יבזבז עבור המלחמה יותר ממה שהוא רוצה להשיג. אם יש לו מטרה עם שיקול, עם חשבון, אז הוא ילחם רק עד כמה שיהיה לו כדאי המלחמה. אבל והבית, אבל סוג השני של המלחמה, רגע נסיים את זה, שמודד בעצמו כמה השלל ובז יכול לשלול ולבוז. ולפי ערך זה נותן את עצמו במלחמה. מכיוון שעניין זה הוא במדידה על פי שכל, מכיוון שהלחימה הזו זה לחימה עם היגיון, עם מדידה, עם נקודת ציון לאן הוא רוצה להגיע, הנה מלחמה זו יכולה להיות גם אצל שר קטן, גם שר קטן יכול לצאת ללחימה עם שיקול דעת, בוא נראה, אני רוצה להשיג כך וכך, אני הולך להילחם בשביל זה וזה, ואם הוא יראה בשלב מסוים של הלחימה, של הוא הולך להפסיד הרבה, הוא צריך להוציא הרבה מדי, הוא יפסיד יותר בלחימה ממה שהוא ישיג בסוף, אז אם מדובר בשר קטן, אז להגיד טוב, אני מבטר, ישאלו אותו, מה אתה מבטר? מה, יישאר שם עם, מדינה, או לא משנה קבוצה שהם נגדך? בסדר, אז יהיה מישהו נגדי. הוא מוכן לסבול את זה שיש מישהו נגדו, כי הוא לא גדול. אז הוא יכול להכיל שלא הכל הולך כפי שהוא רוצה, אין בעיה. אבל, כשמדובר במלך, שאצלו הניצחון הוא לא בא בשביל לשלול לשלל ולבוז בז. אצלו זה בא כי הוא לא מאפשר, לא מוכן שיהיה משהו שלא כמו כרצונו. ולכן מתבטא אצלו הנצח בכל עוצמתו. אז אמנם עניין המלחמה בשביל הניצחון הוא למעלה ממדידה. הוא לחימה בלי היגיון. הוא ילחם ויוציא על זה בלי חשבון. הוא יבזבז הכל. והוא לא אי אפשר יהיה לעצור אותו באמצע ולהגיד לו, לא כדאי לך להילחם, אתה מבזבז כל כך הרבה. הוא אומר, מה פירושקו, לא יש כאן מישהו שהוא נגדי, אני לא עוצר. אני מגיע ליד עד הסוף. ולכן, הרי זה רק במלך, שאצלו יש עניין הניצחון. רק מלך אמיתי, שהוא גדול אמיתי, יכול לצאת למלחמה עם גישה כזו, שהוא לא מבטר והוא מבזבז את הכל. כי לא ייתכן שיהיה משהו שלא כמו כרצון. זה שייך רק בגדול. דיני, כאשר המלחמה היא מצד עניין הניצחון, כשהמלך יוצא למלחמה כי הוא רוצה לנצח, אזי מבזבז המלך אוצרותיו ואוצרות אבותיו. אז המלך ללחימה הזו מוכן יהיה לוותר ולבזבז את הכל, כל האוצרות שלו וכל האוצרות של הדורות הקודמים, של הדורות הקודמים של המלכים הקודמים, שיש בהם סגולות מלכים ועון יקר ונעים, יש לו אוצרות עם כל כך הרבה אוצרות וסגולות, הכל הוא מוכן לבזבז. אותם אוצרות שהם מאוד יקרים, שלכן הם כמוסים וחתומים תמיד, כדרך האוצר שהוא כמוס וחתום, כמו אוצר אמיתי, שהמלך אף פעם לא מוציא אותו, כי זה דבר יקר, הוא לא מבזבז אותו סתם, ורק בשמחת בנו יחידו וכדומה, רק שיש איזו הזדמנות מיוחדת, שהמלך נמצא בפתיחות מיוחדת, אז מגלה המלך לכל אוצרותיו, וגם אז, גם כשיש שמחת בנו, שהוא מגלה אוצרות, הוא רק מגלה את אוצרותיו, מגלה אותם, אבל אינו מבזבז אותם, הוא לא יבזבז שהוא בסוף יישאר בלי אוצר, הוא מגלה, הוא מוכן להכניס את האנשים לתוך האוצר שלו, תראו פה, תראו פה, אבל אחר כך תשאירו לי את האוצר. אז אין כי בשביל ניצוח, כשמדובר בשביל ניצוח המלחמה, היינו, לנצח שיהיה כרצונו, כשהמלך ירצה להביא את הניצחון שזה יהיה כמו שהוא רוצה, דיינו כי הוא מלך גדול, והוא לא מוכן לוותר בשום אופן, ולא מוכן לאפשר שיהיה מציאות שהיא לא לגמרי כמו הרצונות שלו, ובפרט כאשר הזולת הוא מורד, במיוחד אם יש לו אחד כזה שהוא מורד נגדו, אז המלך מתעורר אצלו מידת הנצח מאוד מאוד חזק, אזי מבזבז המלך את כל אוצרותיו, בלי שום מדידה כלל. למה המלך יבזבז את הכל בכדי להוציא את ניצחונו? למה המלך? הרי מצד אחד יש לך פה כאלה שהם נגדך מורדים. יש לך עסק עם אנשים כאלה פחותים ונמוכים. וביחד עם זה, המלך יוציא את כל האוצרות שלו עד הסוף. הוא לא יוותר על שום דבר. זאת אומרת, מה מתגלה פה כרגע במלחמה הזו? כל המהות של המלך. המלך מוכן לבזבז הכל. בשביל מי? בשביל שיש פה כמה כאלה שהם נגדו, מי הם אלה בכלל? ברגע שמתגלה אצל המלך מידת הנצח, אז המלך מידת הנצח מגלה אצלו את כל המהות שלו. והטעם לזה הוא לפי שהנצח מושרש בעצם הנפש. ומטעם זה, הנה לא זו בלבד שהמלך מבזבז את האוצרות, לא רק את האוצרות המלך יהיה מוכן לבזבז בשביל הדבר הזה, אלא יתרה מזה, שמסכן גם את חייו לעמוד בקשרי המלחמה. המלך מבזבז את האוצרות, אפילו את החיים שלו הוא נותן, כדי להצליח במלחמה הזו. למה המלך מוכן? הרי יש לו עסק עם כאלה אנשים פחותים, עם כאלה לוחמים, שזהו מצד שורש מידת הנצח, שמושרש בעצם הנפש, למעלה יותר מחיות הגלוי. מידת הנצח נמצא בנפש במקום כזה עמוק, שיותר גבוה מהחיות הכי גלויה, שלכן מסכן את חייו הגלויים, בשביל הניצחון, שמושרש בעצם הנפש. כיוון שיש אצלו כרגע את הרצון לנצח, והרצון לנצח אצלו מגלה את עצם הנפש שלו, בשביל לנצח הוא לא יהיה מוכן לוותר על שום דבר. אז לכן הוא יצא בצורה כזו, שהוא יוותר על הכל. כל זה זה משל על מלך בשר ודם. והדוגמה מזה יובן למעלה בעניין שם צבאות. וזה אנחנו נבין כשאנחנו מדברים על שם צבאות. שעם ישראל קיבל שם כזה. למה עם ישראל קיבל שם כזה? כי אצל הקדוש ברוך הוא יש שם כזה. אז השם המיוחד הזה שיש לקדוש ברוך הוא, שהוא בספירת הנצח. השם הזה צבאות מבטא את עצמותו של הבורא, ששם זה מושרש בעצמות. השם הזה מבטא את עצמות הבורא ממש. זה שם שאני נקרא בו. אני בעצמו נמצא כאן. וכנל במשל שהנצח מושרש בעצם הנחש. ולכן לא רק מגלים אל המעלה, ולא רק מגלים אלא ביתרה מזה, שמבזבזים את כל האוצרות הנעלים ביותר, בכדי לנצח את המלחמה בלאום הזה. זאת אומרת שמדובר כאן שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי את המתנה הזו, את מידת הנצח, הוא נותן לו את עצמו. ויהודי צריך לעבוד על זה, לגלות בנפש שלו, את ההכרה ואת ההנחת היסוד שיש רק אלוקות ושום דבר אין לו תפיסת מקום באופן כזה שאם הנצח נעיר אצלו הוא לא מוכן שיהיה משהו שלא כרצונו, לא כרצון הקדוש ברוך הוא. אלוקות אצלו בשיא העוצמה. אם הוא מגיע לזה בשיא העוצמה היהודי, הוא מגיע למצב שכפי שנראות מעט, צדיק, התהפכה, גאולה שלמה, משיח. אבל יש שלבים איך מגיעים לזה. והרבי עכשיו יתאר לנו את השלבים, איך המושג הזה של שם צבאות ירד לעולם, התגלה בעולם, זה ירד בשלושה שלבים, והעבודה שלנו היא לעלות בשלושה שלבים, לעלות לרמה הכי גבוהה. הרמה הכי גבוהה קיבלנו אותה בתקופה הכי נעלית בזמן משה רבינו, ואנחנו בעבודה שלנו צריכים להגיע לאותו רמה, אבל זה הרבה יותר נעלה כפי שנראה מיד. ביור העניין, כדי להבין את העניין הזה של שם צבאות, עם כל המשמעות שהוא נותן לנו, זאת אומרת כך, דייני, ביושע כתיב, כתוב, יש פסוק ביושע, מתי שיושע בא לכבוש את ארץ ישראל, בא לפניו מלאך, שאל אותו יושע, מי אתה? אז שם הכתוב שהמלאך אומר לו, ויאמר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי, עכשיו הגעתי. אמרו חז"ל מה פירוש, עכשיו הגעתי. אומר כך, אם משה רבך באתי, אלא שהיה מתפלל חולי, והיינו שמשה לא קיבלו. נסביר בעל פה קצת רקע. ואולי ניתן את הטבלה ככה מול העיניים, קודם כל, ואז נקרא את המאמר, זה יהיה יותר ברור. בזמן משה רבינו, אנחנו מכירים את המושג הזה של שם צבאות בזמן משה רבינו, אבל בזמן משה רבינו, השם צבאות היה, שעם ישראל קיבלו את הכינוי צבאות השם. היה את השם צבאות, אבל הוא נקרא צבאות השם. כפי שנראה בהמשך, שצבאות השם פירושו, כמו גם כפשוטו, מה כאן העיקר? העיקר זה שם השם. צבאות של השם. השם צבאות היה בטל לשם השם. מה מבטא הבחינה הזו שאומרים צבאות השם, צבא של השם? מה העיקר פה? הוויה זה העיקר. והצבא הוא של הוויה. זה בעצם מזמן משה רבינו מה שבא לידי ביטוי כאן, זה הבחינה של הצילות בגילוי. עולם הצילות. משה רבינו זה אלוקות בגילוי. משה רבינו אומר, יש רק שם הוויה. יש עולם, יש צבאות, אבל הכל בטל להשם. רק אלוקות. זה היה בזמן משה רבינו. לכן מסופר בתורה, שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הנה אנוכי שולח מלאך, נשלח מלאך, שילך איתך בכיבוש של ארץ, בכניסה לארץ ישראל, אז משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, הוא לא מוכן, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, כך משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, לא מקבל מלאך. משה רבינו אומר, אני לא רוצה מלאך, אני רוצה אותך בעצמך. ואכן בזמן משה רבינו היה צבאות השם, זאת אומרת, הצבאות, היה בטל להשם, בטל להוויה, זה הדרגה של הצילות בגלות. שהגיע דור אחר כך, בזמן יהושע, זמן יהושע כשהוא ראה את המלאך, שראינו קודם את הפסוק, המלאך אומר לו, אני שר צבא השם, כתוב בחסידות, המלאך היה בדרגה של שם צבאות. דיינו כבר אין בו צבאות השם, שם הוויה והצבאות בטל להוויה. יש כאן שם צבאות לבד. מה זה הדרגה של זמן יהושע? בזמן יהושע זה דרגה של של עולמות ביה, עולמות יותר נמוכים. מאיר פה שם הוויה, שר צבא השם, הוא מאיר, אבל בפועל נמצאים בעולם נמוך יותר, בעולם בריאה, יצירה, עשייה. זה בזמן יהושע. מאיר פה שם הוויה, נכון? זה לא חושך, זה לא ירוד לגמרי, אבל זה לא הצילות, זה לא כמו משה רבינו, זה דרגה יותר נמוך. אחר כך שעם ישראל התרחק עוד יותר, הגיעו לזמן הנביאים, הגיעו לספר שמואל, שם ההכנה אומרת לקדוש ברוך הוא, השם צבאות. שימו לב, מה הבדל בין השם צבאות לצבאות השם? שאומרים השם צבאות, מה אומרים? מה עיקר פה צבאות? השם ירד וירד וירד עד צבאות. שזה כבר מראה על דרגה ששם הוויה נעלם לגמרי, ומה שקיים פה זה רק ביה. זה סדר השתלשלות מלמעלה למטה, של האור האלוקי איך שהוא ירד לעולם, הוא ירד באופן כזה, שבתחילה היה הוויה בגילוי, והציבות היה בטלה הוויה, בשלב השני היה הציבות לבד, שזה כבר ירידה אבל עדיין מאיר אלוקות, והשלב השלישי זה ירידה ממש למטה. נקרא עכשיו קצת במאמר, ונראה איך זה משתלב בטבלה שעשינו כרגע. וביור העניין, דיני ביהושע כתיב, ויאמר לא כי אני שר צבא השם אתה באתי. יהושע מדבר על השלב הביניים, על השלב של צבאות. ואמרו עזל, אם משה רבך באתי, אלא שהיה מתפלל, משה רבינו מתפלל שהוא לא רצה אותי. והיינו שמשה לא קיבלו. כי אצל משה רבינו היה שם הוויה בגילוי. ולכן לא נזכר בתורה שם צבאות. בתורה אין צבאות, יש צבאות השם. ורק בימי יהושע, שבא שר צבא השם, אצל יהושע היה ירידה, וירד לבחינת צבאות, ולאחרי זה היה עוד ירידה. אחרי זה גילו הנביאים, שם הוויה צבאות. הוויה צבאות זה עוד יותר נמוך, שהוא בחינת תחתונה. זאת אומרת, איך שהקדוש ברוך הוא יורד ומצטמצם, ונקרא את זה, נגיד זה בשפה שמוכר ממאמרי חסידות, יש איחוד התתאה ואיחוד העילה. צבא משה רבינו זה איחוד העילה. איחוד העילה אלוקות לבד. בזמן הנביאים זה איחוד התתאה. יש תתאה, יש עולמות, ובעולמות אתה צריך לעבוד, לגלות את הקדוש ברוך הוא. ההוויה ירד עד הצבאות. כי תכלית העבודה היא להיות מבחינת צבאות הוויה. תכלית העבודה זה להגיע לעבודה של משה רבינו. צריך לעלות לשם. נכון, אבל אנחנו מטפסים לאט לאט. שהשם צבאות אינו עניין בפני עצמו, כי אם תפל ובטל לשם הוויה. זה התכלית, זה היעד שלשם צריך להגיע. ובחינה הזו נזכרה גם בתורה בימי משה. היעד הוא להגיע למה שהיה בזמן משה רבינו. אבל איך מגיעים לזה? אבל התחלת העבודה, אי אפשר ישר להגיע לשלב של משה רבינו. התחלת העבודה היא בבחינת הווי הצבאות. אנחנו בעבודה שלנו הולכים מלמטה למעלה. אנחנו נמצאים בביה, שם הווי בעלם מוחלט. אנחנו בייחוד הדתה. ומנסים לטפס, לגלות אלוקות בחיים שלנו. אז מטפסים לשלב הביניים של צבאות, ואחר כך על ידי הממוצע, זה בחינת אוטו בצבא דילי, אוטו בצבא דילי זה השלב של צבאות, שאוטו מתגלה האות, האות האלוקית מהירה אצלנו, אז מגיעים לבחינת צבאות הוויה. זה איך שהולכים מלמטה למעלה. מתחילים מהוויה צבאות, שמה זה אומר? אנחנו נמצאים בעולם שיש מנגן, אנחנו צריכים להילחם עם המנגן. נכון, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להצליח במלחמה, אבל זה מצב שיש מנגן. אחר כך אנחנו מתעלים טיפה יותר גבוה, שיש צבאות, דיינו, אוטו בצבא דילי, מה זה הדרגה היותר גבוהה? זה שמאיר לנו ייחוד העילה, כבר מאיר לנו, אבל עדיין זה לא ייחוד העילה ממש, אז אנחנו נזכה להגיע בסוף, למה שהיה בזמן משה רבינו, לדרגה של צבאות השם, שיהיה עולם בטל לגמרי לאלוקות, אלוקות בגילוי, שזה גאולה שלמה, זה היעד הסופי. נקרא את הלשון במאמר. והעניין בזה, כפי שמבאר אדמו"ר הצמח צדק, ג' בחינות אלו. הרב הצמח צדק מסביר לנו את שלושת השלבים. בשם הוויה צבאות זה הכי נמוך. זה מה שהיה והתגלה בזמן הנביאים. הוא מה שנלחם ברשעים. אם יש רשעים שצריך להילחם איתם, זה הוויה צבאות, זה ירד עד למטה, יש צבאות, יש רשעים, יש מי שצריך להילחם איתו, זה דרגה מאוד נמוכה. דיינו שישנו בחינת לאומת זה המנגד. אבל מה, אנחנו לא לבד, אלא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, ויכול לו. ובכללות, הדרגה הנמוכה שאותה אנחנו מכירים, זה העבודה שלנו, הוא בחינת האלוקות, כפי שנמשך בבריאה, יצירה, עשייה. וכשאלוקות יורד למטה, על ידי הפרסה המעלמת על אלוקות, יש לנו אלה מוחלט, יש רשעים בעולם הזה, עד הרבה, העולם הזה הרשעים גוברים בו, ויש חושך גדול בעולם, ואנחנו צריכים להתמודד. זה נקרא הדרגה של הווי הצבאות, הווי הירד עד לצבאות. אבל מה? אלא שמכל מקום נמשך האור מבחינת הווי הצבאות, הווי המאיר פה, קצת, הווי הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא עוזר לנו לנצח את הלאום הזה. וזהו החילוק בין צבאות הווי להווי הצבאות, זה שתי קצוות. צבאות הווי זה מזמן משה רבינו, והווי הצבאות זה מזמן הנביאים, מה שנקרא בזמן שלנו. שציבות הוויה בזמן משה רבינו, זה הדרגה הכי גבוהה. למה? כי מה פירוש ציבות הוויה? היינו שהציבות הוא בטל להוויה, הוא ציבות של הוויה. הוויה הוא העיקר, שהעיקר הוא שם הוויה. והיינו, איזה דרגה זו הדרגה הגבוהה הזו, שנקרא ציבות הוויה, זה בחינת הצילות. שרבינו, אלוקות בגילוי, כידוע שהצילות האלוקות זה ייחוד העילה. שאין כן מבחינת הווי הצבאות, הווי הצבאות זו הדרגה הנמוכה ביותר, וכפי שהאור נמשך בביאה, האור ירד למטה לבריאה יציאה העצייה. וזהו, במילא איך אנחנו עובדים, מה העבודה שלנו? העבודה שלנו הולכת לאט לאט מלמטה למעלה. איפה אנחנו מתחילים? מה נקודת המוצא שלנו? הנקודת המוצא שלנו מתחילה מהווי הצבאות. וזהו, שהתחלת העבודה היא מבחינת הווי הצבאות. אנחנו נמצאים במצב שיש מלחמה, ועל ידי זה מגיעים אחר כך לשלב הביניים, לבחינת אותו בצבא דילי שמתגלה בתוך הצבאות, בתוך הצבא מתגלה האות, הסימן האלוקי, דיינו אנחנו מרגישים פה שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו, והוא עניין המשכת הצילות בביאה. דיינו שנמצאים בביאה, אבל הצילות נמשכת בביאה, זה כבר שלב ביניים. ועד שמגיעים גם, בסוף אנחנו נגיע לאופן הכי נעלה, לבחינת צבאות הוויה כפי שהיה בימי משה. שזה הדרגה הכי גבוהה, שהוא עניין גילוי האצילות. עכשיו, אנחנו לומדים את זה קצת מהר, צריך להתבונן בעריכות בכל הדרגות הללו, אבל אנחנו נמשיך הלאה וכל אחד יחזור לעצמו עוד הפעם את העניין, ויחזור שוב ויחדד את שלושת השלבים של העבודה שלה. עכשיו הרבי מחבר את העניין שאמרנו קודם בתחילת השיעור, שיש שתי סוגי מלחמה. מלחמה לשלול שלל ומלחמה בשביל ניצחון. ואמרנו שמלחמה בשביל ניצחון זה מלך, מלך גדול. מלחמה לשלול שלל זה קטן. אם נחבר את שתי סוגי המלחמות לדרגות שהזכרנו כרגע, הווי הצבאות או צבאות הוויה, אז ברור לנו ההבדל. כשאנחנו מדברים על הווי הצבאות שזה דרגה נמוכה, זה דרגה שאנחנו מחפשים לשלול שלל ולבוז בז. יש לנו כאן מלחמה, יש לנו כאן מנגד, יש לנו כאן יצר הרע, ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים עבודת הבירורים. התקפתי. ניצחון מוחלט זה צבאות הוויה. זה מלחמה שאנחנו הולכים על כל הקופה. אנחנו יודעים שאנחנו מנצחים ומבטלים את הרע לגמרי, אלוקות בגילוי. כמו שהרבי מפרט את זה במאמר. והיינו, שמבחינת הוויה הצבאות זה תחילת העבודה, שישנו עדיין מבחינת הלאום הזה, הלאום הזה עדיין קיים, שאין מנצחים אותו, זה לא מצב שאנחנו מנצחים את הלאום הזה, אלא מה המצב? אלא מבררים ניצוצות הקדושה שישנם בלאום הזה. מה הפירוש מבררים את הניצוצות? הוא עניין השלל והבז, יש לנו שלל, יש לנו בז, צריכים לתפוס את זה, זה עבודה של התקפיה, כפי שנראה בהמשך, זה עבודת הבינוני. אך תכלית העבודה הוא, מה התכלית של העבודה? הוא שינצחו לגמרי, ינצחו לגמרי, פירושו שיהיה הצילות בגילוי. והיינו שתתבטא לגמרי מציאות הלאום הזה. מה הדרגה שאין לאום הזה בכלל? זה נקודת ההתחלה שהיה בזמן משה רבינו, וזה נקודת הסיום שאנחנו נגיע לזה בגאולה, שעניין צבאות הוויה. שאין כאן שום מציאות כלל מלבד אלוקות, זה הכי נעלה, צבאות הוויה. הוויה הוא העיקר, וכל הצבאות, כל הביאה, בטא להוויה. זה התכלית של הכל, שאין כאן שום מציאות כלל מלבד אלוקות. והעניין בעבודה הוא, מה זה בעבודת השם? שמענו כבר בעל פה, התקפיה והתהפכה, זה כפי שמבאר הרבי מהרש"ש, רואים פה את סדר הרבים. מה הרבה מרש אומר? שבית עניינים האלו הם עבודה דהתקפיה ועבודה דהתהפך. שבעבודה דהתקפיה, התקפיה לשלב התחתון, הרי יש מציאות הלאום הזה, ואינו מנצח אותו. אני צריך לברר בירורים, ובכללות עניין עבודת הבינונים, שנקרא עובד אלוקים לשון עובד, כמו שכתוב בתניא שהוא באמצע עבודה. למה הוא נקרא עובד? לפי שאינו מנצח את נפש הבעמית, הוא לא מצליח לנצח אותו, הוא צריך כל הזמן להילחם. זה סוג מלחמה לשלול שלל ולרוץ בז. אלא שעל ידי הנהגתו, כדי באי, הוא מתנהג כמו שצריך, שכל ענייניו הגשמיים הם לשם שמיים, אז הוא מצליח, הרי הוא מברר בירורים, שעניין השלל והבז. שאין כן העבודה דהתהפך, אבל העבודה גבוהה יותר, וזה תכלית העבודה, מה דהתהפך, היא באופן שמהפך את הרע לטוב. אין רע בכלל. זה היינו שנתבטא לגמרי כל מציאות הרע, שזה בעיקר עניין הניצחון. הוא כמו בעבודת הצדיקים, שהצדיק נקרא עבד, הוא לא עובד, הוא נקרא עבד בשם התואר. הוא כבר עבד וגמר לגמרי עבדת המלחמה, הוא ניצח, ניצחון מוחלט. לפי שנתבטא לגמרי מציאות הלאום הזה, זה נקרא מידת הנצח. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את מתנת הנצח, ואיך הוא קורא לנו ציוות הוויה, כי הוא נותן לנו את היד, אין, אל תראו בדרך אף אחד. יש מטרה אחת, אין נתינת מקום למישהו שהוא לומד. זוהי מהלך משה על יהושע. פני יהושע כתוב עליו שהוא היה כפני לבנה. הירח שיש בשינויים, פעם הוא מהיר יותר, פעם מהיר פחות. זה המצב של התקפיה. שאין כפני משה, זה כפני חמה, שאין בשינויים. שמש הוא כל הזמן באותו תוקף. לפי שאין צריך למלחמה כלל, שזהו שבימי משה היה עניין ציוות הוויה, ולא הוויה צבאות, ציוות הוויה פירושו לא צריך להילחם, הציוות בטל להוויה, לא רואים בכלל את הציוות, רואים רק הוויה. הוויה צבאות זה מצב של לבנה, מצב שצריך להילחם. וזהו, שהתחלת העבודה היא באופן התקפיה. אנחנו מתחילים עם העבודה בהתקפיה, אנחנו לא נבלים, מתחילים לעבוד במלחמה של לשלול שלל ולבוז בז. נמה הפום חרבה לאכול. את האוכל אוכלים עם חרב, דיינו, צריך לברר ניצוצות, ולראות שלא יהיה כאן תאווה, ויהיה לשם שמיים, שעל זה מברר בירורים, אבל לא צריך להיבהל, אבל צריך לזכור שעל תכלית העבודה היא, מה התכלית שאליה אנחנו צריכים להגיע, זה היעד, היא באופן די תפחה, שזהו עיקר עניין הניצחון. עיקר הניצחון זה להגיע להתפחה, להגיע לציוות השם, להגיע לגילוי אלוקות בצורה הכי מלאה, זו המטרה, זה היעד, זה הגאולה שאליה אנחנו נגיע בעזרת השם, באופן שאנחנו ננצח בניצחון של מלך, כמו גדולים, שגדול גדול פירושו שהוא לא מאפשר ולא נותן שום נתינת מקום לשום דבר שהוא לא ב-100% כמו הרצון האלוקי. זה בעצם היעד של הניצחון המוחלט. זה אנחנו נסיים.